ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
ומהם ויאמר אל אשת אדוניו, הן אדוני בידי את אמא בבית, וכל אשר יש לו נתן בידי. ואותה לה, ואם לא היה כך עם אדוניו, וירא אליו ומכה אותו שלוש פעמים ביום, כמה היה אסור לו? אשת איש אסורה, בין אם האדון טוב אליו ובין אם האדון רע אליו. אז למה צריך את כל ההקדום הזאת? להקטין את המציון, שבאדם צריך להשתדל תמיד לעשות המציון קטן. אז אם האדונה כל כך טוב אליו, אז ודאי הוא צריך להכיר את הוועדה הזאת. בעזרת גם היה אסור, אבל ככה יש יותר מניעה. צריך להקטין את המציון עד כמה שאפשר. אותו דבר, יעקב אבינו, כשפורך הוא נראה אליו, אמר לו לחזור לארץ ישראל. מה עושה יעקב אבינו? מסביר את הנשים שלו לרחל, ואז לא סתם נשים, זה האמהות הקדושות. מסביר להם, אתם ידעתם כי בכל כוחי עבדתי את אביכם, ואביכם נטל בי, והחליף את פסלותי תרמונים, ורואה הנוכל את פני אביכם, מסביר להם כל מיני נימוקים, וגם השם אמר לחזור לארץ ישראל. וגם הם עונות במטבע הזאת, הם עונות לו להראות לנו חלק נחלה בית אבינו, הלא נוכריות נחשב ולא תמכרנו וכו', ואתה כל אשר אמר אלוקים אליך עשה. הרבים כמה רוצה לעשות מה שאלוקים אמר, ואפילו לולי ציווי יש עניין ללכת לארץ ישראל, אבל כמה היה ציווי מיוחד ללכת לארץ ישראל. ויעקב גם חייב מצד כיבוד אב, ואין לחזור לארץ ישראל. ובכל זאת הוא מנסה להקטין את הניסיונות כמה שאפשר, וגם הם מקטינות את הניסיונות כמה שאפשר, שבאמת כדאי לנו לעזוב את הרשע הזה וללכת לארץ ישראל. אין לנו כאן חלק מהחלה, כדאי לנו ללכת לארץ ישראל. דוד המלך נכשל בדבר הזה. חז"ל אומרים שדוד המלך אמר, בחנני השם ונשאני. הקדוש ברוך הוא נתן לו ניסיון עם בת שבע, והוא נכשל בניסיון הזה. כי אדם לא צדיק באמת לניסיונות. אפילו צדיק גמור כמו דוד המלך, שגם כשהוא נכשל חז"ל אמרו שכל אומר דוד חטא אינו אלא טועה, אבל איזשהו כישלון הראיה כאן. אז אסור לאדם להכניס לעצמו לידי ניסיון. אדם חייב להשתדל לברוח מהניסיונות. אם באים ניסיונות הוא חייב לעמוד בהם, זה לא סותר, אבל להשתדל שלא יהיו ניסיונות. אל תאמין בעצמך עד יום מותך, אמר חז"ל. הרי יוחנן כהן גדול שימש בכהונה גדולה 80 שנה ובסוף נהיה צדוקי. אז בן אדם לא צריך לסמוך את מה שהוא בטח יעמוד בכל הניסיונות. אני רוצה להשתדל לבטל את הניסיונות או למעט אותם עד כמה שאפשר. בכל השטחים להשתדל להיות רחוק מניסיונות. הרמב"ם אומר שאסור לבני אדם לגור במקום שבני אדם לא הולכים בדרך התורה. להשתדל לגור רק במקום שבני אדם הולכים בדרך התורה. עם כל המקומות שהוא מכיר, כולם הולכים בדרך רעה, כמו בימינו, אומר הרמב"ם. אם היה חי בימינו, אולי גם היום היה כמו בימינו. אז מה עושים? אז אומר הרמב"ם שילך למדבר, שלא ישב, לא לשבת בחברה שמחטיאה אותו. גם אם צריך בשביל זה ללכת למדבר, זה לבד ניסיון לא קטן, לעזור את היישוב ללכת למדבר. ובכל זאת זה עדיף מהניסיון להימצא עם אנשים שמחטיאים ולא לחטוא. מספרים שהאדמו"ר מסדמר שאף את החזון איש, כתוב ללכת למדבר, אז למה אתם לא הולכים למדבר? כל היהודים החרדים בארץ ישראל. אז מי שאמר לו שהישיבות בימינו זה המדבר. בישיבות אפשר להימצא בחברה טובה, בחברת שומרי תורה, ירי שמיים. מחוץ לישיבות באמת החברה מסוכנת, בתוך הישיבות זה המדבר שלנו.
שלא כפוף לדעת תורה ומצוות, ודאי צריך להתרחק ממנו.
מהראשונים שכתבו שעוד יותר ממך צריך להתרחק מחבר רע, צריך להתרחק משכן רע. כי את החבר רואים לעיתים מזומנות, לא כל הזמן מבלים מהחבר. כמובן אם זה חבר בספסל הלימודים זה משהו אחר, אבל אם זה חבר סתם, זה פוגש אותם מטעם לפעם. הוא מוצא שכן, הוא רואה אותו בבוקר, הוא רואה אותו בערב. בהשפעת שכן רע עלולה להיות יותר גדולה מהשפעת חבר. צריך יותר להתרחק משכן רע משכן רע. אז כמובן, כמובן לקום במקום שהשכנים נראי שמיים, דתיים, חרדים, לקום במקומות כאלה ולא במקומות שהשכנים גם שומעי תורה ומצוות. אפילו אם הם לא להכניס מגיעים, לא רוצים בדווקא להכניס, אבל זה מכניס קריאות באדם. משכן, לא אכפת לו משבת, לא אכפת לו מתפילה, לא אכפת לו מקשרות, אז זה מכניס קריאות אצל בן אדם. אם לא אצלו, אז אצל הילדים, הילדים עלולים להימשך אל ילדי השכנים וכך. אז צריך מאוד להיזהר לקום בתשובה דתית חרדית ולא בתשובה אחרת. יש סוג בני אדם שצריכים דווקא למעשה עם חילונים, אבל גם הם צריכים שמירה, וזה מי שעוסק בקירוב. אין צורך לקרב את הדדים, צריך לקרב את החילונים. מוכרחים להימצא בחברה של חילונים, אבל צריך הרבה חיזוק בשביל להימצא בחברה כזאת. צריך להיזהר שזה כשברוך הוא אומר לירמיהו הנביא, מי יותר צדיק מירמיהו? כשברוך הוא אומר, אבל אם תשוב בהשיבך לפני תעמוד. ברשות חז"ל שכל המלמד בין חברו תורה זוכה ליושב בישיבה של מעלה. אם תוציא יקר מזולל כפי תהיה, אם תוכל מאנשים מזולים להוציא אנשים יקרים, תהיה כמו הפה שלי. אז הוא חז"ל שכל המלמד בין עם הארץ תורה, אפילו הקדוש ברוך הוא גוזר גזירה בטלה בשבילו. יש לו כל כך הרבה זכות שהוא יכול לבטל גזירות רעות מעם ישראל. אבל מה המשך הפסוק? ישובו המה אליך ואתה לא תשוב אליהם. אם אתה עושה ולקרב את כל אלה, אבל תיזהר שהם ישובו אליך ולא אתה תשוב אליהם. זה הזכרה לירמיהו הנביא, נביא השם, חכם גדול בתורה, ובכל זאת הקדוש ברוך הוא היה צריך להזהיר אותו. אם הוא עושה ולהשפיע ולקרב, שישובו המה אליך ואתה לא תשוב אליהם. סכנה גדולה מאוד, אפילו ירמיהו הנביא, נביא השם. הוא אומר, שזה אדם שלא ישנה את תורה לתמיד שאינו הגון. אבל בכל זאת מוכרחים הרי לקרב את החילונים, אי אפשר לא לשנות פה, איך יהיו בעלי תשובה אם אף אחד לא ילמד אותם תורה. אבל לי זה היה מאוד מההשפעה, זה הם לא מושפעים ולא המשפיעים. זה מצווה גדולה מאוד, די זכות כזה להגיד לעשות בקירו, אבל להיות לדעת תמיד שזה לא יביא להשפעה שלילית. עוד צריך זהירות שמאמץ את כל הדברים, בפרט לכאלה שאין להם ההשקפות הנכונות תמיד, כי זה היה שלא יהיה בדבריו מקום לטעות ולמכשול. חכמים יזהרו בדבריכם שלא ישתו את התלמידים הבאים אחריכם, זה מה תגלו למקום מים הרעים, ישתו את התלמידים הבאים אחריכם וימות. חז"ל אמרו את זה בעקבות מה שקרה לאנטיגנוס איש סוחו, מה שדיברנו בשבועות הקודמים, שאנטיגנוס איש סוחו אמר מימרה חשובה כשלעצמה, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא יבואו כעבדים המשמשים את הרב על מנת שלא לקבל פרס, או שלא על מנת לקבל פרס, ובכל זאת שני תלמידים שלו יצאו תרבות רעה מהממד, הצדף הביתות, הם קשו את זה, כאילו הטיבוס אומר שאין פרס. הם לא שואלים את עצמם, אז למה הטיבוס פחות מלאפים את היום כל התורה כולה? למה הוא ראש הסנהדרין ומפיץ תורה לכל עם ישראל? הם מצאו עילה בדברים האלה של הטיבוס. מפרש כאילו חס ושלום אין שכר ואין עונש, ומאלה לא כדאי בכלל לשמור תורה ומצוות. אמנם יש קושיות על זה, הטיבוס בעצמו סיים תכף ואימור השמיים עליכם, אבל על יצרה אי אפשר לשאול קושיות. יצרה לוקח משהו רוצה מתוך השיעור ובונה מזה את השקפת העולם שלו. צריך להיזהר מאוד כשמדברים עם אנשים שיכולים להבין לא נכון, לא לומר דברים שהם יכולים לפרש בצורה שלילית. אפשר לעמוד עם הטיבוס שצריך לנחשב בזה, אני יודע אם אנחנו יכולים להיזהר בזה, אבל עד כמה שאפשר להיזהר בזה. אנשים היום, גם מהמערה צופת בלי כוונה רעה, מפרשים דברים לא כפי שצריכים להתפרש. באה אליי פעם גברת אחת, ואז תושבת הרבה, אבל היא לא שומעת מצוות, היא אומרה שהיא אומנם חילונית, אני מחבב דתיים, אבל הדתיים מרמים, מה יש? היא ראתה יהודי דתי שזה מעשן בשבת בשער הציון. לא התקבל כל כך על דעתי, אפילו אם חס ושלום יהודי דתי אני נתקף ויצרה לשם שבת, לא יעשה את זה בשער הציון. אז שאלתי אותה איפה היא יודעת שהוא דתי, זה משהו לבוש כמו שאני לבוש, מפחק. בסוף השם העיר את עיניי, שאלתי אותה, אולי זה לא היה בשבת, אולי זה היה ביום טוב. היא אמרה, אולי היה ביום טוב. רואים כמה בני אדם מתוך המרצות יכולים להגיע למסקנות לא נכונות. וזה גבול כמה צריך. היינו צריכים לגזור היום, לא לאכול, לא לאכול צ'ונק בשבת, כי יבוא מישהו יגיד שבישלנו בשבת. אין גבול למרצות. מה אפשר לעשות? ואגב, אישה אחת סיפרה לאבי מורי זכרונה לברכה שהיא ראתה יהודי אוכל במסעדה לא כשרה. שאלה אותה, למה את אוכל במסעדה לא כשרה? ומה זה? הרב קוק פעם היה בקיבוץ ושאלו אותו מה הוא אוכל, אז הרב אמר, מה שאתם אוכלים גם אני אוכל. אם הרב קוק יכול לאכול טריפות, אז גם אני יכול לאכול טריפות. מה הפירוש? אם מה זה בכלל היה, או שזה היה קיבוץ של פועל המזרחי, או גם אם זה היה קיבוץ חילוני, אז הם אכלו עגבניות, אז גם הרב קוק יישא כמה עגבניות ואכל אותם. אבל היהודי הזה פירש את הדברים, שמותר לאכול טריפות. אין גבול כמה בני אדם מרשים בעצמם פירושים כאלה, אבל לא צריך להיזהר על כמה שאפשר שלא לקרום תקלות. יותר טוב אצל חברת תלמידי חכמים על כמה שאפשר, מי שמוכח לעזור בקירוב, אז שיזהר במה שהוא אומר. להתחזק בתפילה, בתורה, במוסר, כדי לא להיגרע את האנשים שטועים ומתאים. התוצאה של המעשים של צדקות בעיתות פה דיברנו, שמדי היו המתייבנים, שהחשמונאים נאלצו להיאבק איתם, שנלחמו נגד יוון, נלחמו נגד המתייבנים. לא בקלות, תלו מתיימנים מצודה בעדת הר הבית, חג חג, ועשו יום תמיד חג, יכול לכבוש את המצודה הזאת. גם אחר כך, הרי הפרוטים הצליחו להחתיא את בית חשמונאי, את החשמונאים המאוחרים, את החשמונאים הראשונים לא הצליחו להחתיא, החשמונאים ניצחו במלחמה הרבה. צריך מאוד להיזהר בדברים האלה, שלא מתלתת את המכשלות בכל מה שאומר, בכל מה שאומר שיטה ללמד תנ"ך בגובה העיניים. מה זה תנ"ך בגובה העיניים? איך אפשר לומר תנ"ך בגובה העיניים? שאלה שלנו. יעקב שליטה, מה פעם אומרים בהקשר אחר? זה מתאים כאן. ומה אם נבלה תראה פיל בגובה העיניים שלה, אז מה היא רואה? את קצה הציפורן של הפיל. ומה זה ללמוד תנ"ך בגובה העיניים? צריך לדעת שכשאנחנו עוסקים בתנ"ך, אנחנו עוסקים באנשים גדולים, צדיקים גדולים, וגם הרשעים היו אנשים גדולים בחלקם. צריך ללמוד תנ"ך במוחין דגדלות, ולא במוחין דגדלות. לראות איזה אנשים יש לנו בתנ"ך, אנשים שאברהם אבינו, שעליו מידת החסד אמרה שכל זמן שאברהם היה בעולם אני לא הייתי צריכה לשמש, דוד המלך עם כל הטענה מעשה בת שבע, הוא הקים גולה של תשובה, הוא רגל רביעי במרכבה של הקדוש ברוך הוא כביכול, הוא זוכה שהקדוש ברוך הוא יבטיח במלכות נצחית עד מלך המשיח במהרה בימינו. אפשר למדוד את זה בכלים שלנו. אם דוד היה יהודי כמוני, אז למה הקדוש ברוך הוא בחר בדוד להשים את משיח, למה אתה בחר בי? כנראה שיש איזו סיבה, שיש הבדל. אנחנו לא יכולים להשוות את עצמנו אל דוד, אל שאר גדולי ישראל, ולמדוד אותם בקנה מידה שלנו. וכשלומדים מחילונים, צריך מאוד להיזהר, לא להקטין בעיניהם את האבות הקדושים ואת דוד המלך ושאר גדולי ישראל, להסביר לנו לא את החילונים, לדתיים לצערי צריך להסביר את זה. יש לנו כאן עסק עם ענקי עולם שאנחנו הולכים למדוד בכלל את הגדלות שלהם, ולא עם אנשים עם היצרים שלנו ועם התאוות שלנו. אחד אמר לי פעם, אני יותר טוב מדוד, מה יש לי? דוד הרג ואני לא הרגתי אף אחד. כל מיני יש לי קושי, אז למה השם עשה מדוד מלך המשיחה ולא ממך? אדם לא שואל את עצמו את הקושיות האלה, לא צריך לשאול את עצמו. הוא נקרא אלוקי דוד אביך, לא נקרא אלוקי פלוני אלמוני. דוד, גם משה גדולי ישראל, שכאן במקום שחזר אומרים איזה טענה להם, ולפי גלתותם, שמעתי את האמר הרב רבינוביץ, זכרו לברכה, מחבר ספר דעת סופרים על התנ"ך, הם אומרים, אם אמא אומרת על הבן שלה שהוא יודע לדבר, אז מה כל שהוא יודע לדבר? אם זה תינוק בן 8 חודשים או משהו כזה, אז אם הוא יודע לו, נאמר אבא זה יפה מאוד, אם יודע גם להגיד אמא זה פילפ לוי, היא יודעת גם להגיד שלום, אין נשאר. לעומת זה, אם הבן שלה הוא יהודי בן 30, הוא יודע להגיד אבא אמא שלום, אז אוי ואבוי, אז ירוצו את כל הפסיכולוגים, להבדיל לכותל, ורבשים ביוחאי, ובאמת מאוד, אדם בן 30 לא צריך לדעת להגיד אבא אמא שלום. הם אומרים, הבן אדם בן 30 הוא יודע לדבר, הכוונה שהוא יודע לנאום נאומים חוץ ואש, יודע לחדש חידושי תורה נפלאים, שיעורים נפלאים, אז יודע לדבר, זה משתנה פי מי שאומרים אליו. זאת אומרת, הדברים שחז"ל אמרו, פלוני חטא, פלוני חטא, צריך לדעת יחסית למי. לא עוסקים בתינוק בן 8 חודשים, אלא עוסקים ברומו של עולם. אסור ללמוד תנ"ך בגובה העיניים. זה נחשב כזה מאוד שעכשיו משרד החינוך מנהיג, ואסור להיגרע אחרי זה. צריך ללמוד תנ"ך בגובה הרזים, הרבה הבנות ולא בגובה העיניים. הרב אבינר אמר את זה כמו בגובה השמיים, זה הדבר הנכון. אנשים שמיימיים ולא אנשים ארציים. לחשוב על גדולי עולם דברים שלא היינו מאמינים למה אתה מאמין על דוד המלך? את לדעת מי יש לנו עזר ולמרות קצת קבעת העולם שלנו, ובדי כשהם מלמדים לאחרים צריך ללמד אותם להכיר את הדמיון ואת הנחל של חזר שימדדו אותם לפני מידה אחר ממה שהם רגילים, ובעזרת השם דרך לקרב את כל עם ישראל לתשובה נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.